מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
גנץ הולך עם לפיד, נתניהו הולך עם סמוטריץ', כחלון רץ עם עצמו, וגבאי לא מוצא מישהו שירוץ איתו. לא מעט דגלים יונפו במערכת הבחירות הזאת, ביטחוני, חברתי, מדיני, אולי גם פלילי. רק דגל אחד כנראה שלא ידברו עליו, וזה משבר הדיור. המשבר הזה שבבחירות הקודמות הביא מפלגה שלמה לחרות את הורדת מחירי הדיור על דגלה, והביא מינוי של שר אוצר, את משה כחלון, כנראה שזה לא יהיה הפעם. אבל אנחנו פה בפודקאסט מנועי הכסף בדיוק בשביל זה, בדיוק בשביל לדבר על הנושאים הבוערים האלה ועל משבר הדיור שעדיין נמצא איתנו. ואנחנו היום בפרק ה-46 של מנועי הכסף עם נמרוד בוסו, עורך הנדלן של כלכליסט. נמרוד, שלום.
אהלן, שוי.
ואורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטגיה הראשי של פסגות, כרגיל כל שבוע. אהלן, אורי.
אהלן, שוי.
אז מה אתם אומרים? נתאחד?
כן. זה באופנה היום.
הכי טוב, כן, נכון. נלך.
אני חשבתי שאנחנו כבר באותה מפלגה, אבל...
אולי כדאי פשוט שכולם יתאחדו למפלגה אחת, נבטל את הבחירות, וזהו, מישהו אחד יחליט פשוט.
היה מעולה, נדמה לי שזה היה באירופה במאה הקודמת, קראו לזה פשיזם.
זה יכול לעבוד, יכול לעבוד. אז בואו נדבר על הדיור. תראו, משרד האוצר אומר שמחירי הדירות ירדו, כי כמובן יש לו אינטרס. הלמ"ס אומר גם שמחירי הדירות ירדו, אבל יש איזה כוכבית, תלוי מתי מסתכלים. בוא רגע לפני הכל, תעשה לנו רגע נמרוד סדר. מה אנחנו מדברים? אנחנו במגמה של ירידה במחירי הדיור?
אנחנו עכשיו, אם להסתמך על מדד מחירי הדירות של הלמ"ס, בשנה האחרונה המחירים ירדו ב-1.4%. מה זה אומר, אתה יודע, לאדם מהשורה כמעט כלום, כי זה איזשהו נתון כלל ארצי, מה זה אומר על מה שקרה בתל אביב, מה שקרה בחיפה, באר שבע, לא הרבה, אין לנו את הפילוחים האלה. אבל מעבר לנתון הזה, שכמו שאמרתי, הוא מאוד כללי, יש, אתה יודע, סך הכל אנחנו מסקרים את השטח, זה התפקיד שלנו, אנחנו גם רואים מה קורה בשוק. לפני שבוע הייתה כתבה מאוד מעניינת של ענת דניאלי על השכונות החדשות שאף אחד לא בא לגור בהן, זאת אומרת, יש דירות, מוכנות, בנויות, עד לפני 5-6 שנים, החלום של כולם רק להגיע לדירה, ופתאום הן קיימות, ואף אחד לא רוצה לקנות אותם, אף אחד לא רוצה להזכיר אותם. זאת אומרת, זה עוד משהו, שינוי אדיר בשוק, שאומנם מוצג באור שלילי, כי מה פתאום שכונות שאף אחד לא גר בהן, אבל צריך לזכור שזה בעצם היצע שכרגע אין לו ביקוש. ומהבחינה הזו אפשר גם להגיד שיש פה סממן של ירידת מחיר, זאת אומרת, יש פה באזורים מסוימים במדינה, לא במרכז תל אביב, לא בעוד הרבה מקומות אחרים, אבל במקומות מסוימים יש יותר היצע מביקוש, וזה גם תופעה של השנתיים, שלוש האחרונות.
אז אורי, אתה מסכים? אתה אומר פה בעצם מה נמרוד אומר? הוא אומר, זה הדרך להוריד את מחירי הדיור.
תראה, קודם כל, צריך לזכור שני דברים. אחד, הנתונים של הלמ"ס כוללים גם את הדירות בשל מחיר למשתכן, שמהוות היום בסקר של הלמ"ס, רבע מהסקר, 20% מהסקר, לפעמים קצת יותר, ואין בהגדרה יותר זולות, זה הרעיון של התוכנית בעצם, ולכן כשמסתכלים על ממוצע, זה מוריד את הממוצע. זה לא אומר עדיין שהתוכנית הזאת של מחיר למשתכן יצרה את האפקט שכחלון אולי היה רוצה שהיא תייצר. יכול להיות שכן, אבל אנחנו לא רואים את זה בנתונים, שבגלל ירידה של מחירים באזור מסוים בתוכנית מחיר למשתכן, נוצרה ירידה גם של דירות שאינן בתוכנית, פשוט כי הן ליד ואנחנו מייצרים תחרות.
זה אנחנו עוד לא ראינו שקרה.
אנחנו עוד לא יודעים שזה קרה, אנחנו מסתכלים על המספרים, רואים שהמחירים יורדים, אבל עוד פעם, הם כוללים בתוכם אחוז די גבוה של דירות מחיר למשתכן, שבהגדרה הן זולות יותר. זה אחד. זה החדשות הרעות, אני אקרא לזה, למרות שהן לא כאלה רעות, אבל אני חושב שבכל זאת, גם אם, כמו שנמרוד אמר, המדד של הלמ"ס מראה ירידה של אחוז, או אפילו היינו מדברים על זה שהמחירים לא השתנו, צריך לזכור שזה כן מהווה עדיין סוג של ירידה, כי הכנסה של משקי הבית כן עולה. השכר הממוצע במשק עלה בשנה האחרונה ביותר מ-4%. יותר ויותר אנשים ממשיכים להיכנס למעגל העבודה, זאת אומרת שבכל משק בית יש כל הזמן עוד קצת מפרנסים בממוצע, ולכן כשאנחנו מסתכלים על העלות של דירה ביחס להכנסה של משק בית, אז אנחנו כן רואים שיפור. עדיין, שלא נטעה, הרמות הן מאוד גבוהות, גבוהות ביחס למקומות אחרים בעולם, עדיין לקנות דירה בישראל זה דבר מאוד יקר, בכל קנה מידה, אבל יש איזשהו שיפור, הוא פשוט לא מספיק מהיר, ואני חושב שהסיבה העיקרית לזה שהוא לא מספיק מהיר, זה שעדיין לא בונים מספיק, בטח לא באזורי הביקוש, שבהן לא יישארו שכונות ריקות.
אנחנו עוד מעט נדבר על המחיר למשתכן, ובמיוחד גם מה יקרה אחרי הבחירות, והאם התוכנית הזאת תמשיך איתנו, אבל אני עוד לפני על מה יקרה, אני רוצה להבין מה קרה בעצם. מה קרה שמחירי הדיור נעצרו? מה הממשלה עשתה? באמת הצפנו את השוק?
אז מה שקרה, השוק לא הוצף במובן שדווקא התחלות הבנייה היום הן מועטות יותר ביחס לשנים הקודמות. זאת אומרת, אנחנו כבר שנה שנייה ברציפות, 2018, היו פחות התחלות בנייה. יחד עם זאת, מה שהממשלה הזו עשתה, היא עצרה בצורה דעתי מאוד מוצלחת את הביקוש המאוד גבוה לדירות, ואני רוצה שנייה להזכיר לנו מה היה פה בעשור האחרון. א', כמו שאורי אמר, בצדק גמור, אפילו אם לא הייתה ירידה, אנחנו מדברים על שינוי של מצב שבו כל שנה המחירים עלו בממוצע 10%, כמעט עשור, זה מטורף. ועצם העובדה שהשנה המחירים נעצרו, זה כבר שינוי משמעותי. עכשיו, מה קרה בביקוש? שני דברים. דבר ראשון, מהלך שזכה להרבה פחות כיסוי ממחיר למשתכן, אבל דעתי היה לא פחות אפקטיבי, כחלון אחרי כמה חודשים בתפקיד, העלה מאוד את מס הרכישה על דירות להשקעה. ואפשר להגיד שהיום המשקיעים, שהם במידה רבה אלה ששפכו בנזין על השוק הרבה מאוד שנים.
סליחה שאני כותב אותך, כמה הוא עומד היום? מה מס הרכישה?
הוא מתחיל מ-8% לדירות יחסית זולות, וממדרגה מסוימת הוא עולה ל-10%. אוקיי, זה אומר, אתה קונה עכשיו דירה, כבר אתה נפרד מ-10% מהשווי שלה, בתור מס, וכמובן שהמחירים היום מאוד גבוהים. אז זה התחלה להיות השקעה, כדי שההשקעה הזאת תתחרה בהצלחה באפשרויות אחרות, אז באמת זה צריך להיות איתור מאוד מדויק ונכון של נכס, ובגדול אנחנו רואים את הנתונים, כל הנושא של דירות להשקעה, כבר לא הספורט הלאומי, כמו שזה היה עד לפני שנתיים, שלוש.
צריך להזכיר גם למרות את המגבלות של בנק ישראל על משקיעים, שבעצם יכולים לקחת משכנתה הרבה יותר קטנה, עד 50%, אם אני לא טועה?
בהחלט, אם כי ההגבלות האלה ניתנו כבר ב-2011-2012, אני לא בדיוק זוכר, ולא באמת שינו. מה ששינה בעיניי זה שני דברים. א', באמת הגדלת המס בצורה מאוד משמעותית, ב' עבודה על הידוק הרגולציה על כל הנושא של ההון השחור, זה בעיקר השפיע על אזורים כמו תל אביב, נתניה, אזורים שתושבי חוץ דאגו לרכוש בהם דירות, הם כבר לא עושים את זה. אני כמובן לא רוצה לחטוא בסטיגמות, ובטוח שחלק גדול מתושבי החוץ הם אנשים שומרי חוק, אבל בוודאות הגיע לישראל גם המון הון שחור מחול, ששימש לקניית נדלן, והנושא הזה נעצר. ואלה הדברים שבאמת מאוד מאוד פגעו בביקוש. חוץ מזה, היה גם ביקוש מצד רוכשי דירה ראשונה. מה קרה לרוכשי דירה ראשונה? רוכשי דירה ראשונה, עם כל באמת מבצעי הגרלות האלה, הגרלות הענקיות של ה-17,000 דירות, 15,000 דירות, בעצם כל רוכשי הדירה הראשונה אמרו, רגע, סטופ, אנחנו רצינו לקנות דירה, אבל עכשיו המדינה מציעה לנו אפשרות אחרת, שנשתתף במבצע הזה ונצליח לקנות דירה ב500,000 שקל פחות, אז אנחנו עוצרים את התוכניות שלנו, אנחנו עוברים למסלול של ההגרלות לדירה מוזלת, ואנחנו יושבים על הגדר, זאת אומרת, ורוכשי הדירה הראשונה, חלק גדול מהם, 10,000 משקי בית, בעצם ממתינים עכשיו לדירה במסגרת מחיר למשתכן, וגם הם יצאו מהפול של הרכישות בשוק החופשי. אלה שני הדברים שלמרות שההיצע לכאורה ירד, אנחנו רואים שכנראה הביקוש ירד בצורה יותר דרמטית, ולכן, שוב, התחושה היום בשוק היא של היצע יותר גדול מביקוש בחלקים גדולים, באזורים נרחבים, לא בכל מקום.
אורי, יש פה את החלק של המימון, נכון? אנחנו נמצאים היום בסביבה שהריבית עולה, בטח הריבית על המשכנתאות, אם היינו לוקחים ריבית, משכנתה לפני שנתיים, היינו משלמים פחות.
כן, אז שנייה לפני העניין של המימון, רק משהו שמתחבר למה שנמרוד אמר, בגלל שצד הביקוש מאוד קשה למדוד, אתה לא יודע כמה אנשים רוצים לקנות דירה, אנחנו עשינו משהו מאוד מעניין, עושינו עבודה כזו לפני מספר חודשים, ולקחנו בעצם והגדלנו את צד ההיצע על ידי תוכניות מחיר למשתכן. זאת אומרת, הייתה איזושהי הגרלה, אדם אמרו לו, זכה בהגרלה, אמרו לו, אתה זכית בבית, תקבל אותו אמנם עוד 6 שנים, נאמר, כעד שבונים וכן הלאה. זה עדיין לא נרשם כהתחלת בנייה, אבל למעשה הבן אדם הזה יצא מהשוק, הוא כבר לא מהווה ביקוש, כמו שנמרוד אמר. ולכן זה כאילו הגדילו את ההיצע מבלי לבנות בינתיים, ולקחנו בעצם את כל תוכניות מחיר למשתכן שכבר היו כל ההגרלות, הוספנו אותם להתחלות הבנייה שהיו בפועל, וראינו באמת שההיצע של הדירות כבר חזר להיות במספרים שהם יחסית משמעותיים, שעונים על הצרכים של המשק, ולכן כל מה שכעיקרון נשאר לעשות, אם רוצים באמת שהמחירים לא יעלו או אפילו ירדו, זה להמשיך ולתת היצע של דירות בהגרלות. גם אם יבנו אותם עוד 5-6 שנים, יש עם זה את הבעיות שיש, אבל זה כן מייצר או מוריד
ציפיות את הביקוש. ציפיות בשוק למעשה.
בדיוק, או שזה מוריד את הביקוש, או שזה מגדיל את ההיצע, זה רק שאלה מאיזה כיוון מסתכלים על זה, אבל זה עונה על, על הצורך. ופה, אתה יודע, אנחנו פה משדרים כבר הרבה זמן, אני לא נוהג לתת קרדיטים לממשלה, לא, זה לא התחביב שלי, פה חייבים להגיד, זה עובד רק שצריך להמשיך, זה עדיין לא מספיק, צריך מסות יותר גדולות. עכשיו, לגבי המימון, מה שאנחנו ראינו באמת כבר לפני שנתיים, זה שהריבית על המשכנתאות עלתה בצורה משמעותית, חריגה אפילו הייתי אומר, מבלי שהריבית בישראל עלתה. אז אמנם אמרת, אנחנו עכשיו בעלת ריבית, בנק ישראל העלת הריבית פעם אחת בינתיים, מ-0.1% ל-0.25%, אבל הבנקים לא חיכו, והריבית על משכנתאות כבר עלתה לפני הרבה זמן. אפשר, היו לזה כמה וכמה גורמים שהבנקים ציינו, אבל רק כדי שנבין את המספרים, היום הריבית על משכנתה ממוצעת בישראל, דומה לגובה של ריבית על משכנתה ממוצעת בישראל, כשריבית בנק ישראל הייתה כ-3%. זאת אומרת, ריבית בנק ישראל נשארה נמוכה מאוד, אבל הריבית על המשכנתאות עלתה בצורה יחסית חריגה, וזה גם מצב, אני חושב, חלק מהביקושים, בטח הביקושים להשקעה, כי בסוף כשאתה עושה השקעה, אז אתה מודד כמה, כמה עולה לך לקחת את המימון, לעומת כמה תשואה אתה מצפה לקבל מהנכס, וזה הפך את ההשקעה, בטח באזורים, אזורי המרכז, שם התשואות נמוכות יותר, להרבה פחות אטרקטיבית.
אז מה יקרה שהריבית של בנק ישראל תהיה 3%?
קודם כל, השאלה אם הריבית בכלל תהיה 3%. כנראה שלא, דרך אגב.
אבל בוא נגיד שאם אני רוכש דירה היום ולוקח משכנתה ל-25 שנה, אז יש, קיים סיכוי כלשהו שהריבית תגיע ל-3%.
אז קודם כל, הגבילו את החלק שבריבית משתנה לשליש מהמשכנתה. אז ההשפעה היא רק על שליש למעשה מהמשכנתה, וכול מן הסתם יש איזו השפעה. אנחנו חישבנו וראינו שהיום במשכנתה ממוצעת, עלייה של אחוז בריבית שוות ערך לכמעט, אם אני לא טועה, 200 שקל בהחזר החודשי. אלה המספרים. אז מן הסתם זה מוסיף לעלות החודשית, אבל צריך לזכור, כדי שריבית בנק ישראל תגיע ל-3%, המשק צריך לראות ממש טוב, צריכה להיות צמיחה מהירה, צריך להיות עלייה בשכר, אבטלה נמוכה, זאת אומרת שאנשים ישלמו יותר על משכנתה, אבל כנראה בצד של ההכנסות, הם יקבלו כבר הרבה יותר מזה, כשנגיע לשם.
אוקיי, בוא נדבר על מה יהיה. ודיברתם פה על מחיר למשתכן, ודיברתם על הציפיות ועל ההגרלות, ואנחנו הולכים עכשיו לקראת בחירות, ויש קיים סיכוי שלא יהיה אותו שר אוצר, קיים סיכוי אפילו ששר האוצר לא יהיה בכנסת. מה קורה עם מחיר למשתכן? האם זו תוכנית שצריך לחדש אותה אחרי הבחירות, או זו תוכנית ש... מה שלא יהיה הגרלות? בוא נתחיל עם, אתה יודע מה? בוא נתחיל עם הרוכשים. האם מישהו שקנה, רכש דירה במחיר למשתכן, יקבל את הדירה?
לא, לחלוטין, צריך להבין. למעלה מ-60 אלף דירות ששווקו כבר לקבלנים במכרזי מחיר למשתכן, הם ייבנו כדירות מחיר למשתכן, כולל אלה שהתחילו להיבנות אחרי הבחירות. זאת אומרת, זה מעשה עשוי. המכרז פורסם במתכונת מחיר למשתכן, הקבלן זכה בקרקע ומחויב לבנות דירות זולות, בהתאם למכרז שבו הוא זכה, וזה מאחורינו. עכשיו השאלה היא באמת, האם המדינה תמשיך לפרסם מכרזים לבניית דירות מוזלות אחרי הבחירות? כמובן, אין לי שום דרך לדעת, אין לנו שום דרך לדעת מי יהיה שר האוצר, ואין לנו שום דרך לדעת מה תהיה דעתו על המבצע, ואם צריך להמשיך אותו או לא.
יש מישהו שהוא מתנגד לתוכנית הזאת? כי בוא נגיד ככה, מה... זה לא כמו מע"מ אפס אז שהיה של לפיד, שהיה לזה התנגדויות גורפות.
בוודאי שיש מי שמתנגד לתוכנית הזאת, התוכנית הזאת צריך לזכור, היא בסך הכל, מסיבות שאני לא יודע אם כאן המקום להיכנס אליהם, היא מקבלת כיסוי תקשורתי שלילי, ובטח שאם אתה פוליטיקאי ממפלגה מתחרה, אין לך שום סיבה להיות זה שיגן על כחלון, שסך הכל חטף לא מעט ועדיין חוטף, זאת אומרת, נשמעים קולות בעד התוכנית, אבל נשמעים גם הרבה מאוד ביקורות אליה,
ובוא
נניח הנחה סבירה שלמשרד האוצר ולמשרד השיקור נכנסים שרים שהם לא משה כחלון וגם לא מהמפלגה שלו, ומה הם עושים. אז בוא נדבר לגבי מה הם יעשו, קטונתי מלדעת, ואני יכול רק להגיד מה אני חושב שהם צריכים.
מה הם יכולים לעשות, בוא נגיד ככה?
לא, הם יכולים לעשות הרבה דברים. א', הם יכולים להחליט שהם נשארים מהתוכנית הזו כפי שהיא. אני חושב שבעולם הפוליטי שלנו, המונה האגו וכל הדברים האלה, הסיכוי לזה שיכנס שר אוצר חדש ויגיד, וואלה, המדיניות הנוכחית היא מושלמת, ואני רוצה להמשיך אותה בדיוק כפי שהיא היום, הם קטנים. אבל תראה, אפשר, א', להמשיך אותה. אפשר להחליט שממשיכים אותה, אבל בהיקף מצומצם יותר, זאת אומרת, היום 100% מקרקעות המדינה למגורים משווקות רק מחיר למשתכן. בהחלט יכול להיות לבוא מישהו ולהגיד, טוב, הייתה שעת חירום, זה התאים, עכשיו אנחנו קצת הצבנו את השוק, כבר לא צריך את כל קרקעות המדינה לשווק, ככה בואו נרד ל-50%, 30%. זאת אומרת, להשאיר את התוכנית, אבל בצורה יותר ממותנת, וכמובן שיכול להיות שר שיגיד, התוכנית הזו היא כישלון, ולא השיג את המטרות שלה, והיא מאוד בעייתית, וכל הביקורת שאנחנו שומעים, בעיקר מכיוון הקבלנים, מוצדקת לחלוטין, ואני מבטל אותה. אני רק מקווה שאם אכן זה יקרה, אותו שר ידע במקביל להציע תוכנית דיור אחרת לאנשים שלא מסוגלים לקנות דירה במחירי השוק, שהם היום רוב רוכשי הדירה הראשונה. זאת אומרת, אני חושב שגם מי שירצה לשנות את מחיר למשתכן, פשוט לבטל אותה יום אחד בלי חלופה, זה יהיה קטסטרופה, זה יהיה גם מעשה פוליטי מאוד לא חכם. לכן, נגיד, סתם להמחשה, נגיד שיאיר לפיד חוזר למשרד האוצר, בינינו נראה לי שאין מצב שהוא עושה את זה, אבל נניח שזה יהיה הוא, והוא רוצה להחזיר את האג'נדה שלו של דיור להשכרה ארוכת טווח, אהלן עושה אהלן, תתחיל לפרסם מכרזים בכמות גדולה, הפרויקטים יתחילו להיבנות, ואז בהדרגה תבטל את מחיר למשתכן, אל תבטל את התוכנית ותשאיר את רוכשי הדירה הראשונה בלי כלום, כי אז בעצם אתה מחזיר אותם למקום שבו הם היו לפני 3-4 שנים, וזה היה מקום נורא והיום.
אורי, מה שהיה הוא שיהיה בשוק הדיור?
לא, אני מסכים, יצטרכו לעשות שינוי, צריך לזכור שבמידה והתוכנית באמת תצליח, זה יירשם על כחלון, זה לא יירשם על אף אחד אחר, ולכן שר אוצר חדש, אין לו תמריץ פוליטי גדול להמשיך בדיוק עם התוכנית הזו, הוא יכול לשנות קצת, ולרשום תוכנית חדשה על השם שלו, אבל צריך לזכור שבינתיים בטווח הקצר זה כאילו היא קצת עובדת, אז אני לא מאמין שיעשו משהו אחר לגמרי, אולי פשוט יעשו לה קצת שינויים, צריך לזכור שהתוכנית הזו גם עולה הרבה כסף, היא גירעונית, ואנחנו נכנסים לשנה עם גירעון גבוה, דיברנו על זה פה בתוכנית כמה וכמה פעמים, צריך למצוא דרכים להקטין את הגירעון, אולי זה יגיע דרך שם, אז אני מאמין שאנחנו נראה תוכנית אחרת, ופה תהיה נקודת המבחן. כי בדיוק כמו שהיה עם ה-M0, מה שאנחנו רואים במחיר למשתכן כרגע, זה ביקוש שיושב על הגדר, כמו שאני מרוד אמר. מחכים לראות, אולי יעשו עוד הגרלה, אולי תהיה הגרלה ברמת גן, אולי תהיה הגרלה בהרצליה, נרשם ונזכה. מחכים. אם יהיה שינוי שיראה בעצם, שיאותת לציבור, שהממשלה לא ממשיכה קדימה לשווק דירות במחירים מוזלים, אז הביקוש הזה יחזור בבת אחת לשוק, ואנחנו נראה את המחירים עולים חזרה בקצבים מהירים. אם הממשלה החדשה תדע להביא או את אותה תוכנית, או איזושהי תוכנית אחרת שמראה שממשיכים לשווק, ולא פחות חשוב, ממשיכים לבנות או מאיצים את הבנייה, כי צריך לזכור, גם מחיר למשתכן לא הגדילו עדיין את היקפי הבנייה, לתוכניות שיבנו בעוד 6-7 שנים כנראה, צריך להאיץ את הבנייה, זה לא פשוט, גם מהצד של הקבלנים ומהצד של הפועלים חסר וכן הלאה, יש הרבה דברים שצריך לפתור, אם הממשלה תדע להוטט שהכיוון הוא עדיין בנייה מוזלת, באיזשהו שלב, אלה שיושבים על הגדר, רק יצטרפו אליהם עוד חברים, ויהיו דירות, אנחנו נראה בעצם את המחירים אולי אפילו יורדים בקצבים יותר מהירים.
100%. אני חושב שעד כאן דברנו להיום, המסקנה הברורה שלי זה שלא כדאי להיות שר אוצר במדינת ישראל, כי קרדיט אתה לא תקבל. נשתמע בשבוע הבא. תודה.
תודה.